שדוד המלך בדיוק בחצות, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. יש לנו כמה שיטות, אם בחצות היה ער, או היה עושה בתורה, או היה עושה בשיעור ותשבחו, לא משנה. אבל ידע את החצות, זה שהגמרה שואלת. דוד מהווה ידע פלגד אל אליה אמת, השתה משה רבנו להווה ידע, אפילו משה רבנו ידע את החצות. דכתיב, ראיה שמשה רבנו לא ידע מתי זה בדיוק חצות, דכתיב כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. אמר לו, כחצות, הוא בא השם, כך הוא הודיע לו, כחצות הלילה, אני יוצא מה שהוא אומר להם למצרים הכוונה. מהי כחצות? אילם עדי אמר לו, כשאביכו כחצות, מי כספקה, כמי שמיה, וכי יש ספק, השם יודע בדיוק מתי זה חצות. אלא דה אמר לי למחר בחצות, כי השתה, הנה, כחצות, זאת אומרת, בחצות בלילה בדיוק אני יוצא. ואתה היו ואמר, כחצות, שהיה מדבר, כחצות. כאן תוספות שואלים שאלה, מאוד שאלה יפה. מכל מקום, למה בחצות, כמו שאמרו לו, מן השמיים, למה הוא מבלבל? אמרו לך בחצות, תגיד בחצות. אומר, שלא היה רצה לומר להם דבר שלא יכול להראות לו, הוכיח אם שאלו לו. כשהיה מדבר לעם ישראל, הוא אמר להם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, העביר להם את הידיעה הזאת, אז ממילא רצה להוכיח להם שזה נכון, והוא לא יכול להוכיח. לכן אמר להם בלשון ספק. ודוד הווה ידע, זה השאל. איך דוד ידע? את הגמרת דוד סימנה אבלה. דאמר רבחה בר בזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה ברוח צפונית, ונושבת בו ונגן מאליו. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כן, היה אומר שדוד המלך, כן, דוד המלך, היה לו סימן. מה היה לו סימן? שהיה כינור, כינור של דוד. כן. באמת צריכים להבין את זה בדיוק, איך זה היה הכינור שלהם. מה, איך זה היה מנגד? את הכלי בכיוון נכון, משמיעים המתרים, מנגינות. לפי עוצמת הרוח, אני חושב, כי אני קורא לכם משטיינזלץ, שהוא מדבר על זה. ואם יש במקום רוח קבועה, אפשר לכוון את הנבל הזה, ינגלו בשעה מסוים ושמש כאין שעון מעורר, על פי רב היגאון הוא אומר. ומסוג כלי הנגינה מכוונים נבלים, כן, כאשר מותחים מתרים על תיבה חלולה מיוחדת, מעמידים את הכלי בכיוון נכון. משמיעים המתרים מנגינות. הוא אומר שהיה מין דבר כזה שהוא מעמידים אותו. אני לא חושב שהכינור של דוד היה בדיוק עשוי כמו הכינור שלנו. יכול להיות שהיה קצת שונה, אולי קצת דומה בצורה כזאת קצת למין שהרוח גורמת לו, כמו חלילים או דברים דומים. אבל זה מה שהוא אומר שיש דבר כזה. טוב, ואת הגמרא הוא ידע. דאמר רב חנה, כיוון שהגיע חצות הלילה, ברו מנגה מאלה. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. עכשיו, כיוון שעלה עמוד השחר, כן, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה? אמר להם, לכו יתפרנסו זה מזה, זה יקנה וזה ימכור מיד. אמרו לו, אין הכל מזה מסבע את הארי, אנחנו צריכים הרבה כסף. ומה יש אפשר לקח אחד מהשני, לא יספיק. ואין הבור מתמלא מחולייתו. יש כאן שני פירושים בין רש"י לתוספות, מה הפשט, ואין הבור מתמלא מחולייתו. אז רש"י אומר, אם אתה עושה את האפר ואתה מכניס, זה לא יתמלא אף פעם מאותו דבר. והתוספות אומרים, כן, לא יהיה מלא. אם אתה תחפור ותחזיר, לא יהיה מלא. ותמה, דהן הנידון דומה לראיה. הוא לא היה אומר להם ליטול מן העשירים, אלא ליטול מן העשירים, אלא עניים. הוא לא אומר שתיקחו את זה מעניים ותתנו לעניים, מהעשירים תיקחו. אם היה מצווה לטוב מן העניים ולחזור לתן להם, אז היה דומה למשל, תיקח ותחזיר להם, אבל זה לא דומה. מפרש רבנו תם מחולייתו מנביאתו, כלומר, הבור מתמלא מן המים הנובעים בו. לבית יש אין הבור מתמלא מחולייתו, אלא אם כן מושכים לו מים מצד אחר. זאת אומרת, הבור, כשהוא לא מתמלא, כשיש לו למטה איזה מעיין קטן, הוא לא מתמלא. צריכים למשוך לו עוד מים. שאם תחפור מצד זה ותניח מצד אחר, לא תמלא. שמה שנותן כאן, חסר כאן. כמו כמה שנוטל מן העשירים, יחסר מן העניים. כל פנים יש כאן כמה פירושים, מה זה אין הבור מתמלא מחולייתו. זאת אומרת, כאילו אתה לקחת חולייה, איזה אבן, מבור, ותחזיר, הוא לא יתמלא בכך, לקחת אבן והחזרת, חוליה, חוליה הכוונה איזה חתיכת אבן, משהו, לא אפר, אפר באמת אם אתה לוקח, אני ראיתי שאם לוקחים אפר ומחזירים לאותו מקום, יישאר קצת אפר. כנראה ראשי מדייק חוליה, חוליה הכוונה איזה אבן אתה לוקח משם ומחזיר אותו, הבור לא יתמלא, אז מה אתה רוצה שניקח וניקח מעם ישראל, כולם מצבם קשה, מה ירוויח? אין הבור מתמלא מחולייתו. אז אומרת הגמרא, אז אמרו לו, אנחנו רוצים פרנסה ותתפרנס, אבל זה לא מספיק, איך נתפרנס? כן, אמר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד, בואו נעשה עכשיו מלחמה עם האויבים שלנו, מיד יועצים באחיתופל. כמו שכתוב, אחיתופל היה כמו, וכאשר יש עין בדבר האלוקים, אחיתופל היה כל כך מומחה. דרך אגב, הוא רשע היה אחיתופל, אין לו חלק לעולם הבא. ודוד התחתן עם בת שבע. מי הייתה בת שבע? בת שבע הייתה נכדה של אחיתופל. אז הנכד שלו נהיה שלמה מלך העולם. כן, אז היו לומדים תכסיסי מלחמה, איך לעשות. הוא היה חכם גדול אחיתופל. ויש איש בדבר האלוקים, כשהיו שואלים אותו, זה כאילו באורים ותומים, כל כך היה מומחה. ונמלכים בסנהדרין. למה? אין רשות לעשות מלחמה בלי רשות מהסנהדרין. הרמב״ם מביא את זה בהלכות מלכים. קמים רשות גם כשהתפללו, שכולם התפללו עליהם. ושואלים באורים ותומים. שואלים יצליחו או לא יצליחו. אמר, אז זה ראיתי, סיפרתי לכם אולי פעם, מה זה כל יום דוד המלך, כל בוקר יושב דוד המלך ובאים אליו חכמי ישראל, שים כסף. אומר להם תתפרנסו, אומר לי לא מספיק. טוב, נעשה מלחמה עכשיו, נעשה מלחמה ונכבוש מדינות. אז השאלה היא, כמובן לא היו עושים מלחמה לאנשים אלה, עושים צרות כל היום. כל היום עושים לנו צרות ונטפל בהם. השאלה היא כאן גדולה. כל יום דוד המלך היו באים אליו וכל יום צריכים לתכנן מלחמה, מה הולך פה? פעם שמעתי דבר יפה. שצריך אדם לעמוד לפני המלך, כשאדם עומד להתפלל, צריך לעמוד כאילו עומד לפני מלך. עכשיו, איך אדם יכול להדיר? לפני מלך, הלכנו פעם לפני מלך, לפני רב גדול, לפני צדיק גדול, איך הרגשנו, לא הרגשנו, לא פחד של שהוא ירביץ לנו, מורה לפני מלך, לפני אדם גדול, שאדם נכנס, מרגיש. אז אם האדם מרגיש כך, שאדם הולך לפני מלך, כשאדם הולך לפניו, אז הוא אומר לו, ככה צריכים לעמוד להתפלל לפני בורא עולם. אבל המלך איך ידע? איך המלך ידע? הוא מלך. אז הוא אומר, אני אראה איך שעומדים לפניי, וכך אני אעמוד לפני הבורא. אומרים שזה היה הסיבה של דוד המלך, שכל בוקר היו באים אליו. למה לראות? כיוון שעל עמוד השחר, זמן תפילה עוד מעט. תפילה, קריאת שמע, הכל. אז שעל עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אליו, והוא רואה איך הם עומדים ביראה, בכבוד, לבושים יפה. ככה אני צריך לעמוד לפני בורא עולם. אומרים שזה הפשט בפסוק. לך אמר לי מי בקשו פניי. בשבילך הייתי עומד תבואו כל בוקר. לך אמר לי מי בקשו פניי. את פניך השם אבקש. כדי שאני אוכל להתפלל בכוונה ולדעת לפני מי אתה עומד. טוב, זה הפשט. כל פנים... יועצים באחיתופל, ונמלכים בסנהדרין, ושואלים באורים ותומים, אמר מה יקרא, דכתיב אחרי אחיתופל, בנייהו בן יהוידע, ואביתר, ושר צבא למלך יואב. אחיתופל זה יועץ. וכן הוא אומר, מביא את הפסוק, ועצת אחיתופל אשר בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים, או כל כך היה. בנייהו בן יהוידע זה סנהדרין, ואביתר אלו אורים ותומים. וכן הוא אומר, ובנייהו בן יהוידע על הקרתי ועל הפלטי. זאת אומרת, שהיה אב בדין, כי יהוידע על הקרתי ועל הפלטי, קודם להם, עליהם. זאת אומרת, הוא הראשון. תחילה נותנים רשות, ואחר כך שואלים באורים ותומים. כן. ולמה נקרא שמם קרתי ופלטי? למה קוראים להם קרתי ופלטי לאורים ותומים? למה? קרתי שקורטים דבריהם. זאת אומרת שהדברים שלהם הם קרוטים, חצובים, כן. אז השאלה למה קוראים לסנהדרין קרתי ופלטי, לא על האורים ותומים, על הסנהדרין הוא מביא כאן. ולמה נקראים שמם אורים ותומים? קרתי שקורטים דבריהם. זאת אומרת מחליטים החלטות פסוקות, החלטה כן או לא, זה נקרא קורטים דבריהם. פלטי שמופלאים דבריהם, זאת אומרת שהיה ממילא נותנים עצות דברים טובים, ואחר כך שר צבא למלך יואב. כן, התוספות מקשים הרבה קושיות על, על רש"י. תוספות אומרים, מסברה אומר כאן, בניהו זה סנהדרין, אביתה אלוהים ותומים, וכן הוא אומר, בניהו יודע על הקהל ועל הפלטי, כלומר, היה קודם להם. אם כן, אורים ותומים היו אחר בניהו. אם כן, אביתה שהוזכר אחר בניהו, היינו אורים ותומים. כך פירש רש"י. ותמה לפירושו, פשיטא דאביתה כהן היה. מה פתאום ראש סנהדרין, הוא שואל, בימי דוד, שלא היה כהן אחר, כי כולם נהרגו בנובי רק כהנים, ולמה צריך ראיה עליה שהוא היה? ועוד לגרסת המקום בניה בן יהוידע, אין זה פסוק בשום מקום, בניה בן יהוידע. הוא אומר שאין דבר כזה, אין פסוק כזה. כן, לקח מפרש רבנותם, כדאית אחרי אחיתופל, זה מה שכתוב, ואחרי אחיתופל יהוידע בן בניהו, וזה סנהדרין, כן? וכן הוא אומר, בניה בן יהוידע, לקריא ועל פרטי פרש רבנותם, דקרתי ופלטי היינו סנהדרין, שקוטים דבריהם לעמיתן, ופלטי שמופלאים דבריהם בהוראם. אז זה מחלוקת מה זה קרתי ופלטי. זאת אומרת, האם הכוונה היא על הבית דין, או הכוונה היא על האורים ותומים, זה השאלה, על מי זה נאמר. אז התוספות מפרשים שזה מדובר על הסנהדרין, ומדברי רש"י משמע שזה נאמר, דברים קצויים כתובי גומרים שלא יפחתו ולא יוסיפו, זה כוונה באמת על האורים ותומים, על שניהם. כמו מופלא שבית דין, ואם תאמר, איך היא פשיט יהוידע בן בניהו? מבניהו בן יהוידע. איך כתוב? יהוידע בן בניהו. איך אתה מוכיח מהפסוק שאומר בניהו בן יהוידע? ושלומד מסתמה מלא מקום אביו היה, וכי ידע אביו היה מסנהדרין, גם הוא היה מהם. זה אין פסוק כזה שהתוספות אומרים. זה רק מסברה הוא רצה להקשות מכאן. אין ובניהו בן יהוידע. אין. כן. נמשיך. וכן הוא אומר להם יודע על הקרטי ועל הפלטי, ולא כשאר קרטי פלטי, זאת אומרת שעל בניהו ואביתר אלו אורים ותומים. הכוונה, אביתר הוא היה נשאל באביתר, אז אורים ותומים, הכוונה היא שזה האורים ותומים קרטי ופלטי. ואילו לדברי התוספות, הכוונה היא אורים ותומים על הסנהדרין. טוב. שוב לדברי. ואחר כך שר צבא למלך יואב, אמר רבי יצחק, אם יואב היה בן אחותו של דוד המלך, יואב בן צרויה. כן, אמר רב יצחק בר עדה, ואמר לי למה יצחק ברי דרבידי, מה היא קראה? איפה ראיה שדוד המלך באמת היה משתמש עם הכינור הזה, שידע בדיוק מתי זה יהיה הבוקר, כן, שהכינור היה מאור, שנאמר, אורה כבודי, אורה נבל וכינור, העיר השחר. זאת אומרת, משתמש בכינור לדעת, הנבל מנגן, אז מי מנה צריך לעסוק בתורה והעיר השחר. עד עכשיו מובא בהלכה שאם אדם יכול לחבר, מובא בשולחן ערוך בהרבה מקומות בדברי הארי, דבר גדול מאוד לחבר את היום ואת הלילה בתורה, מה שאתם עושים בכל יום, מה שאתה רבי אליהו, אתה עשית את זה שחיברת את היום עם הלילה. אבל גם יש מצווה גדולה לעשות להפך, לחבר בבוקר את הלילה עם היום. זה מה שעושה דוד המלך. מובא בספרי הארי, שמשהו גדול זה לחבר. זאת אומרת, כאילו אני גם ביום וגם בלילה לומד. גם ביום וגם בלילה לומד. כשבבוקר עם לילה ויום אני לומד. מחבר אותם. לכן טוב לעשות שיעורים בשעות האלה, תלמדו. ואתם תהיו גיבורים, תקומו בבוקר, בעלות השחר, תזכו להיות ניצוץ של דוד המלך. לא שומע, יותר גבוה, תגביע. כן.
לא יותר טוב להתפלל תפילת 18 עמידה בזמן של הנץ בבוקר?
להתפלל עמודה מתי? לפני הנץ? בנץ.
בזמן של הנץ להתפלל, במקום ללמוד את התורה.
אני לא שומע אותך כל כך טוב. זאת אומרת, להתפלל בזמן ש... בזמן... מתי להתפלל? בעמוד השחר או בנץ? אתה אומר להתפלל לחבר את היום עם הלילה, אבל כתוב שבנץ החמה זה קצת אחרי עמוד השחר. בעצם עמוד השחר זה יום, הגמרא אומרת, כל דבר של יום, אם עשה אותו משעלה עמוד השחר, יצא. למשל, אם הנחת תפילין, ציצית, כל דין, שופר, לולב, אם עשית את זה באחרי עלות השחר, יצאת. עכשיו זה שאלה, מתי זה עלות השחר? יש בזה דיון גדול בפוסקים. אתמול דיברנו על זה, אני חושב. אמרתי לכם, שיטת רבנו תם, גם בעלות השחר, מחלוקות גדולות. אם זה עולה 5 מילים קודם נצח חמה, אם זה 4 מילים קודם נצח חמה, ואחר כך יש עוד דבר, יש עמוד השחר, ויש מי שיקיר בין תחלת ללבן, שזמן התפילה זה יותר מזה, זמן ציצית יותר מזה. מה זה שיקיר? בלבול אחד גדול מאוד בפוסקים. אחד אומר זה אחרי עמוד השחר כמה דקות. אחד אומר לא, זה לוקח קרוב לחצי שעה. אחד אומר, אני אגיד לכם, אז בזמנם היו חיים בטבע. אז שאתה אומר, כשיקיר את חברו, הוא ידע מתי זה. שהיה הולך בדרך, מסתכל עליו, מכיר אותו, לא מכיר אותו, כן מכיר אותו. היום אנחנו לא קמים בכלל, הנוער כולנו בני מלאכים, אף אחד לא קם לפני עמוד השחר, מי קם? אז בדרך כלל כבר אין לנו את כל המושגים שהיו להם. בכלל כל המושגים של זמן התלמוד הם לא מדויקים, אמרנו על זה פעם, דיברנו על זה פעם, הכל לא מדויק. כשאתה הופך את זה עכשיו לשעון מדויק, זה בלגן גדול נהיה, באמת כמה הזמן. אחד אומר כך, אחד אומר כך, אחד אומר... יש איזה 3 או 4, 5 שיטות, מה זה עמוד השחר ומה זה שיראה את חברו ברחוק 400. מה זה השיעור הזה? כשאתה הופך את זה לשעון. שיטות על גבי שיטות. יש אומרים, אחרי עלות השחר, כבר קצת, אתה תוסיף 10 דקות משהו, אז אתה יכול זה, אני חושב, פרי מגדים. זה כבר נקרא יקיר את חברו. יש אומרים, מה פתאום, מה אתה מבלבל, איזה? זה לוקח בערך 0.5 שעה אחרי זה. אחרי שעלה עמוד השחר, 0.5 שעה זה זמן של ציצית. לא אותו הזמן. כמה שיטות. גם תראו את זה אפילו באלה, בלוחות, תסתכלו. כל לוח כותב דבר אחר. תסתכלו פעם. יש לוח כזה. הם לא טועים, כל אחד שיער את זה לפי הרב שלו. אני יודע מה, הוא הלך ברחוב, יראה את האנשים שלא כל כך מכיר אותם, ולא מכיר אותם הרבה ולא מעט. ככה הירושלמי אומר. כמו אותם שהולכים בקסקל, הולכים בהרים בקסקל, בקיץ. אז הוא מכיר אותו קצת. אז כנראה שקורה, כמו שדיברנו על זה פעם, כמה זמן זה כדי אכילת פרס. אמרתי לכם, אחד אומר 2 דקות, השני אומר זה 9 דקות. כל אחד כנראה עצל ויש זריז. להגביה בהמה וירפיצנה וישחוציו שיעה. לא כתבו לנו. פרה 2 דקות. כבש 1.5 דקות. היום הכל מדויק. דוד המלך אפילו לא היה לו שעון מדויק. אם היה לו את השעון של מה שיש היום מוכרים את זה ב$2. שעון שהולך עם אלקטרוניק. היה יודע בדיוק את החצות. זה בעיה. היום אתה יודע לפי המערכת השמש בדיוק את החצות. על השנייה יכולים להגיד לך מתי החמה עומדת באמצע הרקיע. אבל כשאתה הופך, אפילו יש עד היום, נכון, 0.5 שעה אחר חצות מותר להתפלל מנחה. תראו כמה שיטות יש בזה, תסתכלו. יש שיטת הגר"א, שיטת מגן אברהם, שיטת דוד יוסף, שיטה כל אחד ואחד. מתי זמן תפילת מנחה מתחיל? יש בזה הרבה שיטות. זה הבעיה, לא היה להם שעונים כאלה שיש לנו היום של שניות, של 0.1 שניות, אלה שעושים ריצות, הסוסים, ברוכבי הרכש השטרנים בני הרמחים, שרצים לדעת מי משיג את השני, יש להם אלפית השנייה, אתה יודע מה זה אלפית? לא שנייה, והם רואים את זה, אחר כך עושים את זה לאט לאט, ורואים איזה סוס או מי השיג יותר. לא היה דברים כאלה בזמן התלמוד, הכל היה השערות, ביצה, מה זה ביצה, כזית, מה זה זית, נהיה לנו בלבולי מוח גדולים, הנה אתם רואים, החזון איש והגרע וזה וההוא, ואוי, אוי, 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 מה זה היה, מה זה בדיוק ביצה, מה זה זית, מה זה כזית, איזה זית, אחד אומר זה כך, אחד אומר זה כך, טוב, אבל תבינו את זה, בלי זה לא תבינו כלום מהתלמוד, התלמוד לא מדויק, זה היה השערות. אז אמרו שאדם שהולך בדרך, כך וכך מיל, 2,000 אמות זה מיל. זה, תחשוב כמה זמן זה לוקח. גם זה, אחד אומר זה לוקח 18 דקות. אומר לו 22.5 דקות. אחד אומר לו 24 דקות. תלך, תראה. כנראה שחילקו את זה עלו לפי המערכת של השמש, של היום. אבל היום בימינו זה כל הדברים האלה, 2,000 אמות, גם כמה זה אמה. כמה זה אמה? יש לך רב אמה של הרב, מה שמו, הרב חזון איש, ויש לך אמה של רב חיים נאי. כל אחד אומר דבר אחר. צריך שיהיה גובה הסוכה של הדפנות, 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים? כמה זה? אחד אומר 80 סנטימטר, אחד אומר לא, מטר צריך שיהיה. אני אומר לך, אם לא תלמדו כך, לא תבינו כלום מהתלמוד. הם לא כתבו דברים מדויקים. כל זה היה בהשערות. וכנראה באותה תקופה שהיו בתלמוד, הם הבינו אותם. היום אנחנו לא מבינים אותם. לא מבינים, אנחנו חיים מציאות אחרת, יש לנו שעונים מדויקים, וכל אחד יכול להגיד לך על השנייה, מה זה, איזה חצות, לא חצות, על הרגע. עשירית השנייה, אלפית השנייה. זהו, נמשיך. אברהם אבינו היה מתפלל מנחה בחצות וחצי דקה. מחי שחרי קטלה. כשהרואה את הקטלים מתחילים מהשחיר, לקבל צל היה מתפלל. כן, נמשיך הלאה. כן, עכשיו הגמרא אומרת תירוץ אחר. רבי זירא אמר, משה לעולם הווה ידע, ודמיד הווה ידע. כנראה להם שעונים של היום. ידעו, וגם משה ידע וגם דוד ידע. כינור למה לה? אומר, לא היה צריך את הכינור לדעת את הזמן. להרואה משנתה שהתעורר. וכן, עדי משה הווה ידע, למה לה לממר כחצות? למה תגיד כחצות? תגיד בחצות. אתה אומר לישראל, כחצו, אני יוצא בתוך מצרים, כך אמר לי השם. כה אמר השם, כחצות, אני יוצא, ומת כל בכל, מכל אדם. אז הוא אומר את זה, אומר את זה לבני ישראל, נכון? אז הוא אומר, וגם לפרעה הוא אומר, אני אלמד אותך, בלילה הזה יוצאים בחצות, אז הודיע את זה לכולם. תהיו מוכנים, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור, ואתם באותו רגע, הייתה צעקה גדולה, ותבואו ותצאו. אז אומרת הגמרא, משה סבר, כשמה יתעוץ הגני פרעה, ואומרו משה בדאי הוא, דאמר מור, דמה לשונך לומר, אין יודע, שמת יתבדה ותאחז. הוא אומר, באמת הוא ידע. אבל אמר, אלה החמורים האלה של פרעה, שיושבים, עושים חשבונות, הם יתעו, יגידו, מה שרבנו משקר. אז אמרנו, תמיד תתרגל לומר, דבר שאתה לא בטוח בו 1000%, אל תאמר שאתה לא יכול להוכיח אותו. תגיד, תמיד, אולי, אני לא יודע, לא 100%. למה? שמת תתבדה, אולי יתפסו אותך ותאחז, תהיה נכשל בדבריך. כן, אמרתי, איפה זה הדברים שלך? תיזהר לומר תמיד שלא יוכלו לתפוס אותך. רב אשה אמר, בפלגה הורתדת לסן הגיער בשר וכעת. זאת אומרת, הוא היה ביום ה-13 באמצע הלילה של 14. ואחי אמר משה לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא למחר כחצות כי העידנה. עכשיו זה יבוא טוב. באמת משה ידע. אבל הוא אומר להם, אתם רואים, בואי אליי זקני ישראל, תדיקו נרות עכשיו לילה. אתם רואים את השעה הזאת, תסתכלו לפי החשבונות שלכם. היה להם איזה שעוני חול, היה משהו. כחצות הלילה, כחצות של היום, מחר אני בא. אז כבר זה לא בגלל שהוא לא ידע, בחצות. איך יגיד בחצות? צריך לומר, כחצות. אני עכשיו אומר לכם שמחר כחצות, כמו החצות של עכשיו, זה יהיה מחר חצות בדיוק. אז משה רבנו ידע וכולם ידעו, ומה שהוא אומר, למה הוא אומר בכף ולא בבית? כיוון שהוא רוצה לומר להם, הנה, בזמן הזה שאתם רואים, מחר כחצות של עכשיו, יהיה מחר את הדבר הזה. אני אקרא רגע מישהו יעלה, אני לא שומע אתכם טוב. אתם שומעים אותי טוב? אני תכף אגיד לבן שלי שיגביה את זה. אברהם! אני אגיד לו שיגביה, אני לא שומע אתכם. נמשיך עוד פעם.
אני שומע אותך.
מה?
אני שומע אותך טוב מאוד.
טוב, אני גם שומע אתכם בקלות, לא כל כך טוב, לא כל כך טוב. אולי צריכים לסדר פה אצלי משהו, את הקול שלו. כן. נמשיך את הגמרא. כן, לפי דעתו, אז כחצות, זאת אומרת כמו חצות של עכשיו. הסתגני פרעו היו המומחים, יודעים לדעת את החשבונות, חוזים בכוכבים, מחשפים, ויודעים בזה. אמרתי לכם פעם אחת שהרמב״ם בתשובה אומר שזה שטויות להאמין בהם בכוכבים. הגמרא שרב יוסף לא רצה להיות ראש ישיבה בגלל שאמרו לו ההסתגננים האלה. והגמרא אומרת שמזל קובע, מזל וזוהר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד. האמינו בכוכבים, מזלות, האמינו בזה, הרבה מרבותינו. אומר, אל תשימו לב, אל תשימו לב, זה, אם איזה חכם אמר את זה, זה לא חכם אחד, הרבה, רב יוסף. אבל הוא מאוד זלזל בזה. הוא אומר שהכל הבל, הבלים, איזה שטויות, שהכוכבים משפיעים על האדם. האדם בקיצור בידו המפתח להיות רשע ולהיות צדיק. אדם שיהיה חכם ידע איך להתנהג. זה לא תלוי מזל שלך תהיה עני, מזל שלך תהיה עשיר. כנראה בזמנו גם האמינו, אבן עזרא מאוד היה מאמין בזה. אבן עזרא היה אומר בדרך בדיחותא, שאני אין לי מזל טוב. ואם אני אמכור פעם בגדים של מתים, אף אחד לא ימות. ואם אני אמכור נרות, השמש לא תשקע לעולם, יהיה אור, כיוון שהמזל שלי הוא רע. אז הצטגניני פרעו, אלה היו אלה שהיו מסתכלים בכוכבים, ואומרים לו למשל, הצטגנינים, חוכמת הכוכבים. יש תשובה גדולה מהרמב״ם הזה, שימו את זה פעם בקמפיוטר שלכם, בתשובות, באגרות. ושם הוא כותב שאל תשימו לב לחכמים שהאמינו בזה, אל תתייחסו אליהם. שבאמת רק הטיפשים מאמינים והפרסים והמדעים, הוא מתקיף בצורה ממש למחות את האמונה הזאת, כאילו הוא רוצה להילחם שלא להאמין בדברים האלה שיש הצטגנינים. הצטגנינים זה אלה שרואים בכוכבים, אומרים יהיה כך, יהיה כך, יהיה כך. דרך אגב, היו הרבה רבנים שהם היו הצטגנינים אצל המלאכים. הם היו אומרים להם, יום טוב לפי הכוכבים, אתה נלך למלחמה, אל תלך, היו מאמינים בהם הרבה, יש אפילו את השמות שלהם. מי הם היו? הצטגנינים היהודים שלנו, הרבנים שהיו הצטגנינים גם. טוב, אבל הצטגני פרעו אומר שמהם יטעו ויגידו בדיוק. נמשיך הלאה. כן. לדוד שמרה נפשי כחסד אני, שמרה נפשי כחסיד אני, לוי ורבי יצחק. אחד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך. דיברנו אתמול בשיעור, ואמרנו שמה זה תרתי דיממה, אז זה רק שעתיים, למה אומרת 3 שעות? דיברנו על זה אתמול, אבל הסברתי לכם שמשעה שלישית הם מתחילים לקום, והאחרונים שבהם קמים בסוף שעה שלישית. לכן אנחנו קוראים כעת שמה, עד סוף שעה שלישית. אבל הוא אומר, אני חצות לילה, כולם יושבים וישנים עד 3 שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. אני קם ולומד ומתפלל, ולא מגיע לי שאני חסיד. ואידך, כך אמר דוד שני הגבי ברוך הוא, ריבונו של עולם לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, זאת אומרת, הם יושבים בלשון בגדים נקיים ויושבים באגודות אגודות, ואילו דוד נוהג, כן, ידיים הלוך לעוד, אני לא שומע אותם, תגביע קצת, שגם אותם נשמע. כן. ואילו אגודות, ואני ידיים מלוכלכות בדם ובשפיר ובשיליה כדי לתאר אישה לבעלה. אז יש לנו דין שאישה שיולדת, יש לה דינים. למתואר, אז אומר, אני ריבונו של עולם, תראה אותה ההבדל ביני לבין כל המלאכים שבעולם. כל המלאכים לובשים בגדים נקיים, ידיים נקיות, ואני, באים לי שאלות של אישה טהורה, לא טהורה, אני רואה דמים, רואה דברים דומים, ושפיר, מה זה, שזה אור של הולד, שהעצמות והגידים והבשר נצורים בתוכו. ויש, אז אומר, ויש שפיר שהאישה שבת עליו היא מטומאה והיא מטהרה, ואיזה זה המרוקם, כן, כן, וביום נידם פרש, מסכת נידם פרש לה, ויש שפיר מלא מים ומקדם, שאינו חשוב לה לשב עליו. יש לנו דין, אישה שיולדת, אישה כי ילדה וזה נתן זכר, לאו דווקא זכר, מילדה גם כן עובר, ילדה עובר. אז רואים לפי השפיר הזה, מה הוא? אם יש בו ילד, אין בו ילד. בקיצור, אני פותח, נוגע בכל מיני דברים שאף מלך לא נוגע בהם. בדם שפיר הוא שיליה, אין שיליה בלא ולד. שיליה זה מה שהילד שוכן מתוך. הדרך אגב, אין שיליה פחותה מטפח. ותחילתה כחוט של ערב וסופה כתורמוז, והיו מביאים אותה לפניו לראות אם יש בה כשיעור. במשל כדת שיליה, שנזכה להם ולד בתוכה ונימוח. זאת אומרת, מביאים לו את השיליה לראות, אין שם ילד, אבל הוא רואה לפי הסימנים, אם הוא גדול או קטן, היה לו ילד, לא היה ילד. בקיצור, אני נוגע בכל הדברים האלה שאף מלך אני לא נוגע, יש בה, סיפרתי לכם, שהרי אחד יששכר, שהיה הולך לעבוד בבית המקדש, היה עוטף את הידיים שלו עם כל מיני שיראים, מה, אני אגע בפרות, בדם, בזה, ושבסוף היה נענש עונש גדול, שהמלך קצץ לו את הידיים. גם זה דוד המלך אומר, אני לא חסיד ריבונו של עולם, כל המלכים, תראה את הידיים שלהם, לא נוגעים בדברים כאלה, ואני, כדי לפסוק פסק דין, אם באמת האישה הזאת טמאה, לא טמאה, יש ולד, אין ולד, לוקח את השליה, נוגע בכל הידיים, פותח, מסתכל, רואה, זה לא עבודה של מלך, זה עבודה של איזה מישהו שעוסק בזה, ואני יושב כל הזמן ועושה את הדברים האלה, אז כמה אני שונה מכל מלכי מזרח ומערב, לכן לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני. הגמרא אומרת, עכשיו אני שומע, כן.
למה משה רבן, למה הגמרא הבינה שצריך להיות שרק משה רבינו ידע מתי זה חתום ולא דוד המלך? כאילו למה חשב הגמרא שדוד יכול לדעת ולא משה?
לפי הסלקה דעתי שמשה רבנו, זאת אומרת, לא ידע מתי זה חצות. לא היה יושב על כינור, לא היה לו כינור. דוד המלך היה זמר. היה גם כן נעים זמירות ישראל. היה לו כינורים והיה מנגן. משה רבנו לא התעסק בדברים האלה.
לא, זה לא השאלה שלי. השאלה היא ככה. לפי הסלקה דעתך, שמשה רבנו גם כן לא ידע.
כן.
והגמרא שזה קשה. איך זה יכול להיות שדוד המלך ידע ומשה רבנו לא ידע? למה זה קשה?
הגמרא אומרת שדוד היה לו כינור, נו. גמרא תרצה את זה. היה לו סימן.
אני שואל, למה היה קשה לגמרא...
תקשיב. הגמרא שואלת את זה, ואומר שדוד היה לו סימן. זאת אומרת, באמת הוא לא ידע בדיוק, אבל היה לו איזה כינור שהיה משתמש בו. אתה מבין? מכאן גם ראיה גדולה, שרוח הקודש לא משתמשת, לפי הסלקה דעתין, רק מה שהשם מגלה לו. מה שהשם לא רצה לגלות לו, לא פעל. זאת אומרת, נביא, תביאו לי עוד ראיה, שנביא לא יודע את הכל. עוד ראיה, נו תביאו. שנביא לא יודע את הכל.
חזקיהו.
איך?
חזקיהו המלך שהוא חשב שלא צריך להוליד בן, כי ראה שיהיה מנשה, לא?
לא, אבל שהנביא לא יודע הכל, יש ראיה מכמה מקומות, אבל אחד הראיות החזקות מהתורה. ויאמר יהושע, יהושע היה נביא גדול, נכון? יהושע היה מהנביאים הגדולים. ויאמר יהושע אל משה, כל מלחמה במחנה. אז הוא לא ידע שזה עבודה זרה. שהיו עובדים את העגל, זה ראיה שנביא לא יכול לדעת את הכל. אז גם משה רבנו לא ידע, נו מה הבעיה? לא ידע. מה שהשם לא מגלה לנביא, הוא לא יודע. והשם גילה את אוזן אחיה שילוני, הנה אשת ירובעם בא. משמע צריך היה לגילוי מיוחד לאחיה שילוני, שזאת אשת ירובעם, אם לא היא לבשה בגדים אחרים, עשה את עצמה אישה פשוטה. אז הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא את אחיה, הנה היא באה, תדע לך, זאת אשת ירובעם. משמע, אם לא היה השם מגלה לו, לא היה יודע. זה צריכים להבין, הנביא לא יודע את הכל. מה שהשם רוצה לגלות, אז משה רבנו, הנביא הגדול, לא ידע, כן, לא ידע. מה שהשם לא גילה לו בדיוק את הדברים. לפי הסקה דעתין. אבל זה התוספות שואלים, השם עלו בחצות, תגיד בחצות. למה אתה מבלבל לאנשים את הראש? תוספות ירצו, לא רצה להגיד דבר שהוא לא יכול להוכיח להם. צריך לעשות כל דבר, גם מסתגניני פרו אותו דבר, שלא יהיה לו ויכוח איתם, ויגידו לו, אתה טועה או משהו, אמר, ככה, צוד בערך, אז אל תיקחו רבע שעה לפני, רבע שעה אחרי, זה לא משנה. כן, נמשיך הלאה, ולא עוד אלא, כל מה שאני עושה, אני נמלך במפיבושת רבי, זאת אומרת, אני שואל אותו, מפיבושת רבי, מפיבושת היה בן יונתן, נכד של שאול המלך, נכון? מפיבושת. אז הוא היה תלמיד חכם גדול, מפיבושת הזה. והיה יושב ומדבר איתו. ואומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, האם זה נכון מה שאמרתי את הפסק דין הזה? יפה חייבתי אותו, יפה זיקיתי אותו, יפה תיארתי, יפה תימתי, ולא בושתי. לא כמו שהטיפשי, הוא היה, אני מלך. מה זה? הגמרא אומרת שזה היה עונש גדול על שהוא אמר להם שאני את הבת שלי שיוצאת, איך שהיא יוצאת אני תכף מכיר אותה לעולה. הדברה אומרת שהוא היה טיפש גדול, כן, הוא היה מה שמו, תזכירו, גל בדורו כשמואל בדורו, יפתח, כן, אז יפתח הגלעדי, יפתח הגלעדי היה טיפש מטופש. הגמרא אומרת את זה. ומה הוא אמר? כל מי שיוצא מפתח ביתי אני מקריב אותו קורבן. טוב, יצאה ביתו, היחידה, הבת שלו יצאה. מה הדין? הדין הוא היה כך. יש מחלוקת אם הוא חייב לתת דמים או שזה הכל שטויות הוא דיבר. יש דעה במדרש, רבי יוחנן וריש לקיש אני חושב, אחד מהם אומר, אני צריך לתת את דמי שווי של הכתוב, אם היא בן חודש ואם היא בן חמישים, בפרשת עקב נקרא את זה, פרשת בחוקותיי. אז זה מה צריך לתת, בת כמה היא הייתה, נגיד הייתה בת 20, אז ניתן לה את החשבון שכתוב, ואם נקבה היא, נותן לה כך וכך, 5-20 שקלים, זהו. החמוריין הזה, מה עשה? הלך והקריב אותה, אולי יש כמה שיטות, שאומרים שאיר אותה בערים, מבודדת, יש אומרים, שלא תתחתן, יש אומרים, לא, הקריב אותה ככה, הרבה אומרים, שחט אותה. וזה היה באמת טעות, הגמר שהוא נענש על זה. למה זה טעות? תלמדו כלל, נדר בטעות לא תופס. אם אדם נודר דבר שלא שייך, זה טעות זה מה? בן אדם לא הביא קורבן, ואי אפשר להביא אותו קורבן, וכל מה שאמרת זה דברים שטויות. מי מלאה לא חייב כלום. השני אומר לו, היה חייב לתת מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. על כל פעמים נחזור לענייננו. הגמרא אומרת שהם נענשו, שניהם נענשו. העונש גם על יפתח, שנסתלקה רוח הקודש, והוא שנקבע אותו בערי גלעד. כל יום נחתך לו עבר אחר, יש מחלה כזאת שלא נדע. גרנדזה, יש על שם. כל יום, כן, היו כל יום שקוברים אותו במקום אחר. למה אני אומר לכם את זה? שלא צריך להתבייש. תלך תשאל, פנחס נמצא, תיסע אליו, תגיד לו, תשמע, רבי פנחס, אני נדרתי נדר כזה. פנחס היה למקום אומר לו, אבל מה קרה כאן? הגמרא ששם נענשו. פנחס אמר, מה, יפתח הגלעדי? מי הוא? איזה ריק. הגמרא אומרת, מאיפה יודעים שלריקים נדבקים ריקים? היה מגלעד. והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים. זה ראיה שהוא ריק והם ריקים. גמרא בבא קמא. תסתכלו בבא קמא. הגמרא אומרת שיפתח היה איזה אדם ריק. ריק. מנען מצד אמרי אינשם, מצד אסריכי, שאנשים ריקים הולכים עם ריקים. והתלקטו אל יפתח, אנשים ריקים ופוחזים. אנשים ריקים, דרגה, איך אומרים הפרסים, זירי זמין. דרגה מאוד נמוכה. אלה אנשים היו חברים של יפתח. טוב, תלך אצל פנחס. אני מלך. אני אלך ליפתח, הרב יבוא אליי. הלכו לפנחס, אמרו לו, לך תעשה לו על הנדר הזה. יש לו איזה דיבר שטויות, לך תפתור לו את הבעיה. אמר, תגידו לי מה, אני נביא, הייתי בזמן משה רבנו, הכרתי את משה רבנו, הוא היה חי עוד פנחס. אני אלך לאדם הזה שיבוא אליי, אני אפתור לו את הבעיה. בקיצור, שניהם נענשו, למה? תקראו את הגמרא. דוד המלך, לא צריך להתבייש. אתה גדול בתורה, תשאל, תברר, תלך. היה יושב עם מפיבושת, הנכד של שאול, ואומר לו, תגיד לי, היה בן של יונתן. תגיד לי, אני דנתי יפה, הנה אמרתי נכון, אני פסקתי דין נכון. זהו, זה גדלות של תורה. לא להגיד אני ואפסי, אין עוד אחד כמוני. תמיד צריך לדעת שאני זה כלום. אמרתי לכם פעם את הפירוש. אם מסתתר איש במסתרים ואני, לא הראינו נאום אדוני. זה פסוק בירמיה. אם מסתתר איש במסתרים ואני לא, הראינו נאום השם. אם אדם במסתרים ואומר, ואני, אני, לא הראינו נאום השם, השם לא מתחשב בו. אבל אם יסתר איש במסתרים, ואני לא, כך הפסוק, ואני לא תקרא, הראינו נאום השם, השם מעריך אותו. אז גם דוד המלך עליו השלום, היה בו מידת הענווה. זה המידה הגדולה שלו. הוא היה מלך. והוא היה מפיבושת, הבן של יונתן, בכל זאת ישב, והתייעץ איתו, ודיבר איתו, ושאל אותו האם נכון עשיתי, לא נכון עשיתי. כן.
מפיבושת היה רבו של דוד, איך הוא יכול לקרוא לו בשם?
היה, לא הבנתי מה השאלה בדיוק. מפיבושת רבי, אומר ככה, מפיבושת רבי.
השאלה היא, אסור לאדם לקרוא את רבו בשמו.
אני אומר לך, אומר רבי, מפיבושת רבי. רבי מפיבושת. הגמרא אומרת, בהתחלה זה היה הגדול מרבן שמו. הלל, למה אתה לא אומר רבי הלל? אתה תגיד תשובה. זה עוד יותר דרגה גבוהה, אי אפשר לתאר אותו. משה רבנו, למה אתה לא אומר רבנו משה? תגיד, נו. שזה התואר הכי גדול. שקראת את שמו, משה. זה לא אדם, אין מה לתאר אותו. אבל מה הוא לימד אותנו תורה, משה רבנו? הבנת? הגמרא אומרת, גדול מרבן שמו, כתוב רבי פלוני, רבי פלוני, אבל הגדולים לא כתוב רבי פלוני, כתוב הלל, שמי, אנטיגנוסי סוחו. למה? הם היו בדרגה כל כך גבוהה, שאתה לא יכול לקרוא להם רבי. הבנת? הם למעלה מזה. היום לכל חמוריין כותבים, הגאון, הגאון, הגאון. פעם שאלו רב אחד, מה זה שהיום כולם כותבים גאון, 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 מה זה? אומר, אני אגיד לכם, כתוב הפסוק, פרי הארץ לגאון ולתפארת. פרי הארץ, זאת אומרת, גם אבטיחים, גם מילונים, גם לאבטיח, אפשר לקרוא גאון היום, אין בעיה, זה פסוק. פרי הארץ לגאון ולתפארת, גם לאבטיחים, לפטטו, תקרא גאון. זה פעם היו מקפידים מאוד, לא נותנים תואר. לכן אם אתה קראת את שמו, זה מראה שהוא היה אדם מאוד גדול. הלל אמר, שמי אמר, אנטיגנוסי סוחו אמר, שמעון הצדיק אמר, זאת אומרת, לא אמרו שום תואר לא נתנו להם. אחר כך התחילו להיות רבן, רבן היה ראש הסנהדרין, רבן גמליאל, זה תואר אחר. אחר כך רבי מאיר, תואר אחר. היה להם רבן, היה רבי, אחר כך נהיה לכולם כבר גמרנו, כולם קוראים לו רב ורב, רב זה כבר תואר פחות מארץ ישראל, רבי זה היה בארץ ישראל, היה להם סמיכה, רב לא היה לו סמיכה. סיפרתי לכם פעם שרצו לחדש את הסמיכה, רצו לעשות עוד פעם סמיכה לפי שיטת הרמב״ם, פרצה מחלוקת שאין כדוגמתה בין חכמי צפת וחכמי ירושלים וחכמי מצרים, כל ישראל היו מעורבים בזה, כל ישראל היו מעורבים. רבי יעקב ברב, הוא רצה, האמת היא, אגיד לכם, מי אני, מה חיה, אנחנו איפה, אבל האמת שלמדו את הרמב״ם, הרדב"ז ורבי לוי בן חביב, יותר טוב מאשר רבי יעקב ברב, שמינה את, הוא לומד את הרמב״ם, והדבר צריך עיון, מה זה דבר צריך עיון? אבל צריך הכריע, הוא מתכוון על זה, הם אומרים, לא, לא על זה, שאחד יכול לסמוך להרבה אנשים. כבר, איך אומרים? הדבר צריך הכריע, הכוונה, הרמב״ם לא החליט אם נעשה סנהדרין היום או לא. בעזרת השם, בקרוב יבוא משיח צדקנו ויעשו סנהדרין. הרמב״ם, אני חושב, הציע עצה וכתב בסוף, והדבר צריך הכריע. זאת אומרת, אני לא בטוח בזה. אז אם זה מה שהם אומרים להם, אפילו הרמב״ם לא בטוח, אתם בטוחים שזה הכוונה. זה הכוונה של הרמב״ם. מחילה מכבודם. מחילה מכבודם. אין לי ספק. הקטן שבקטנים אני, מי אני, אבל שקראתי את הרמב״ם, ודאי שהרדב"ז צודק, ורבי לוי בן חביב צודק, והדבר צריך מדבר על זה, הוא מדבר על זה, למנות סנהדרין, והדבר צריך הכריע. הם אומרים, לא, לא על זה, למעלה לפני זה. זה מעקמים את הפשט ברמב״ם, כדי לקיים את רצונם. טוב, מי יכול לדבר, גדולי עולם, ככה הבינו. נמשיך הלאה. נמשיך. הגמרא אומרת, ואמר רבי שבת, מה יקרא והדבר מבית אני מלכים ולא אבוש. זאת אומרת, אני מדבר את דבריך אפילו נגד מלכים, ואני לא מתבייש לשאול, לא מתבייש. יש בו רמז כפול, הן לעיסוקו של דוד בתורה נגד מלכי מזרח ומערב, ואף לגבי הפרט השני שהרי מפיבושת בין מלכים. נגד מלכים, זאת אומרת, מה זה מלכים? אפיבושת, הוא היה גם מלך, ולא אבוש, יפה. אז הוא אומר שזה רמוז כאן שני הדברים. אחד, שדוד המלך עליו השלום, היה משפיל את עצמו, נכון? שכל מלכי מזרח ומערב יושמים, והוא יושב ולומד, קם בבוקר כדי ללמוד תורה. אז זה, והדברה בעדותיך. מה זה נגד מלכים? הכוונה הבן של הנכד של שאול שהוא היה מלך, שהוא גם כנכדו של מלך, ואני לא מתבייש לשאול אותו נגד מלכים ולא אבוש. גם כשאני, כולם ישנים ואני קם, וגם כשאני שואל כל דבר ודבר. כן, רשימה אומר, מפיבושת, כן, מפי בושת. זאת אומרת, מהדברים שלי אני לא מתבייש בזה. בדברי הלכה יוצאים מפי והיה בושת לדוד. הבנת? זאת אומרת, למה אני חושב שאומרים מפי בושת? שהיה מבייש את פני דוד. מהדברים, כן, היוצאים מפיו, מה שיצא מפיו של המפי בושת, היה מפיו, זאת אומרת, מהפה שלו יוצא בושת לדוד. ככה רש"י אומר. כן. כן, שלמה של דוד שפעם היה טועה והוא אומר לו, טעית. לפי גם ביום שמקטין, עצמו זכב יצא ממנו כלה, ואת הגמרא, כן, ואז לא יבוש. לא מפבוש שמו, אלא איש בושת. ולמה קש מפבוש? היה מבייש פני דוד בהלכה, מפיו בושת. שדוד לא היה אומר, אתה טועה חביבי, לא ככה. לפי כך זכה דוד שהיה ענה ויצא ממנו כלאב, וכלאב גם היה גאון גדול. כן. זאת אומרת, בזכות דוד שהיה מקטין את עצמו, זכה ויצא ממנו כלאב. ואמר רבי יוחנן, לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו. באמת, כן, משנהו כלאב לאביגיל, אשת נבל. במקום אחד קומר, והשני דניאל לאביגיל. אז פעם קורא שהבן שבא לו מאביגיל, קוראים לו כלאב, פעם קוראים לו דניאל. הגמרא אומרת שהיא הייתה נביאה, אחד הנביאות. אביגיל הייתה נביאה. הרבה היום ברוך השם אצלנו בקהילה קוראים אביגיל, שם יפה לה. מי עוד קורא אביגיל? בצי יש לו בת באביגיל, שם יפה. אביגיל הייתה נביאה. אומר, לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו, ולא מכלל שמו כלאב, שהמחלים פני מפיו עוד יותר גאון, זאת אומרת, לכן קראו לו כלאב. זאת אומרת, מחלים את הרב. זאת אומרת, כלאב זה קנות ריקון כל, קל, זאת אומרת, מוריד, מחלים, אב. את האב, מי זה היה אב? הרב הזה שהיה נכדו של שאול, שקראו לו מפיבושת. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, בנים חכם לבך, ישמח ליבי גם תסתכלו, יש לנו כאן עם ביאור הגרא, לא? תסתכלו מה שהוא אומר שם על הפסוק הזה, דבר מעניין. מאוד מאוד מעניין. תביא את הפסוק הזה. בנים חכם לבך, ישמח ליבי גם כן. זה במשלי, כף ג' פסוק ט'ו, תביא עם ביאור הגרא. אומר הגרא, דבר נפלא, שאם הילד חכם, לומד עכשיו בסוף העולם איזה גמרא, באותו רגע האב שמח שהבן שלו למד. הוא אומר, כמו שאם תיקח מגנט ותחצה אותו לשניים, ותעשה סימנים על הצד הזה, זה יהיה גם בצד השני, מה שאנחנו היום קוראים טלפרינטר, הטלגרפים הראשונים. הוא אומר שאם תיקח את האבן השואבת, ותחצומת ידעו מזה. אני חשבתי זה של הגרא, אחר כך ראיתי לא, לפניו אמרו את זה. היה הרב חיית, יש לי את הספר שלו, שהוא מביא את זה, הוא היה בזמן גירוש ספרד, 200 שנה לפני הגרא, הוא מביא את זה, כן.
אתה רוצה את הגמרא עם...
לא, לא, אם תביא את החומש, משלי עם ביאור הגרא.
יש לך את זה?
יש, אני חושב, יש לי, יש כן, למטה, תהילים. למטה, מה?
תהילים יש לך.
ביאור הגרא, גם אני חושב, גם... טוב, עקב תסתכלו על הפסוק הזה. אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני. אומר, כשהילד הקטן לומד טוב, אז אבא שלו שמח במקום אחר, כמו שאם אתה עושה את המגנט, אבן השואבת, כך הוא כותב. אם אתה חוצה אותה לשניים, ואתה שם אחד בסוף העולם, ואחד פה, שאתה כותב ועושה סימנים פה, יש סימנים שם. חשבתם שהטלגרף הזה ימצאו את זה עכשיו? לא. ידעו מזה. פעמי, אין, איך אומר שלמה, אין כל חדש תחת השמש. הרבה דברים חושבים שזה הכל חידושים, אבל היו, ידעו מזה הרבה דברים. עכשיו הגמרא מקשה, בעליו שאומר חמתם, ואם נשמח לי בי גם אני, ואומר חכם לבני ושמח לי ועשיב החולפי דבר. זאת אומרת שזכה, בגלל שהוא היה במידות טובות, זכה לבן עוד יותר גאון. בן גאון, גאון, גאון. ברוך השם, תבקשו, מה השכר הכי גדול שהשם נותן? תגידו. אנשים טיפשים, חושבים בית גדול, מכונית רולס רויס, את השטויות האלה. מה השכר הכי גדול שהשם נותן? בן חכם. אדם זוכה שיהיה לו בן תלמיד חכם גדול, יודע הלכה, יודע גמרא. לכן זכה, נתן לו את המתנה הכי גדולה לדוד המלך. נו המתנה הכי גדולה, שנתן לו בן חכם מאוד, שקראו לו דניאל, וגם קוראו לו כלאב, שתי שמות. עכשיו הגמרא שואלת, דוד בכלל, אתה אומר שקרא לעצמו חסיד, 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 לא. ודוד מקרא לנפשי חסיד, והכתיב לי, לא ימד בטוב השם בארץ חיים, את המשמד רבי יוסי. למה נקוד על לולה? בשעס היה להם נקודות על זה. כן. הנה כאן הוא מביא, בצד הוא מביא שהיה באמת שמים נקודות עליהם. כמו שיש לנו, וישקהו, יש על זה נקודות למעלה. למה נקוד על לולה? אמר דוד לפני רבנו של עולם. מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב. אז דוד איך קורא לעצמו חסיד? הוא לא קרא לעצמו חסיד, הוא אמר, אני לא יודע אם אני אהיה בעולם הבא, אם אני אהיה במקום כזה או במקום כזה. אז ממילא, איך הוא חסיד? זה שהוא שואל. אז אומרת הגמרא, שמי גרום אחרי, תומא מחזיד שהוא חסיד, יספק העם בידו, אם יראה השם ביתו לפי שהיה, יראה שמי יכתב יגרום אחרי. בשעה שהוא כתב את זה, באמת הוא היה חסיד. אבל הוא פחד. אומר, למדנו לכם כמה פעמים, שאדם יכול להתהפך, לכן היה ירא. היה ירא, הוא אומר, שמי יגרום אחת. אולי באמת, אני, היום אני חסיד, אבל מחר אני לא יודע מה יהיה. וימים אלה אני אעשה טעויות, לכן גם אותו דבר יעקב אבינו. הגמרא מביאה את זה פה. שהיה לו חשש שמי יגרום אחת. לכן לא החזיק את עצמו לחסיד. בעזרת השם, בשעה אחת לומדים הלכות, הלכות... מאכלי גויים.
יש לנו היום מיוחדת השחיטה עם הרב לוקי.
כן, גם אם הרב לוקי היום יבוא. הרב לוקי יבוא היום דרך הזום, ותשאלו אותו כל מיני שאלות על הקשרות, וכל אלה הדברים, על השחיטה של עופות, על הקשרות של הזה. הוא ייתן לנו גם כן שיעור קטן, ואנחנו נמשיך ללמוד. כן, להתראות. כן.
יש לנו שיעור באחד היום, הרב אומר?
בשעה, משעה 12 עד 1, כן. קצת, קצת, איתי, אבל גם הוא ידבר קצת. תשאלו אותו כמה שאלות, נשאל אותו מה על הקשרות ואיך בודקים את הסכינים, נשאל אותו איך הקשרות שם באויו. הוא היום ממונה על השחיצה של אויו. נדבר איתו. כן, כל טוב שיהיה לכם, להתראות, כל טוב.